טיפולי. מחזור טיפולי.
רגע, זה טיפול? אתה אומר מאוד חד.
מאוד חד?
כן.
זה קווים מלכים, תק מי
קווים.
זה
תשע,
זה
תשע.
זה סעיף תשע, תקנה שמונה.
יש עוד כתרת השאלה הזאת, שברגע בנינו טבלה, כשנבין את
זה אמרתי, תלוי איך שואלים, לא שואלים את זה, לא שואלים את זה. זה אמרתי 0 או 1, אם אתם חושבים ששואלים על זה, שאלו על זה. אכלתם אותם. מה? 0 או 1, בינארי, אמרתי מראש. זה היה ציון של אנשים, וזה נורא. שזה אמרתי, תחדדו פה בדיוק מה שואלים אתכם. לא תדעו מה שואלים אתכם, ממש חבל זמן. אפילו שאתם יודעים. אבל לא חידדתם את השאלה, זה או זה, חבל הזמן. אין שום נקודות על הדרך. במועצה בכל אופן, פה עוד איכשהו, מתחשבים קצת. מה? הבנת הנקרא, בסדר, כל הביקורת זה הבנת הנקרא. ובכן, התקנה הבאה, או הנושא הבא, נקרא תקופת המחזור התפעולי. תקופת המחזור התפעולי, על פי תקנה 8, לפי תקנה 8, יש לציין בביאור מהי תקופת המחזור התפעולי של התאגיד. כאשר בשביל צריכים את המחזור התפעולי, מה עוזר לנו מחזור התפעולי? לראות את ההבחנה, זה עוזר לנו את ההבחנה בין שוטף ללא שוטף. איך עושים הבחנה? אני לא ממשיך עדיין לגבי השאלה, רגע.
זה חברה מסחרית
לשנה.
אם אחרי זה,
מסוף
הדוח
הכספי
זה שוטף, אם אחרי זה, זה כבר לא
שוטף. זה הבחנה של שנה. אני מדבר עכשיו על מחזור תפעולי. מה למדתם מהאפרס? הולכים על הגבוה מביניהם. הגבוה מביניהם. אז בואו נרשום. יש לעשות את ההבחנה.
כאשר
יש לעשות את ההבחנה בין שוטף ללא שוטף בדוחות הכספיים על ידי לקיחת הגבוה מבין שנה או המחזור התפעולי של התאגיד אם הוא עולה על שנה. למשל, אם אני חברה קבלנית, אז המחזור התפעולי שלי לייצר מלאי דירות לוקח לי שנה וחצי, שנתיים, שנתיים וחצי. אם אני בונה אוניות, 4 שנים כל אונייה. בונה מטוסים, 5 שנים. ואז, אם אני עכשיו בא ואומר, הגבוה מבין מחזור תפעולי שנתיים וחצי, מול שנה אני לוקח מה? שנתיים וחצי. ואז מה זה אומר? אם אני בשנתיים וחצי מחזור תפעולי, הלוואה לשנתיים, זה הלוואה שוטפת או זמן ארוך? שוטפת, כי זה נכנס בתור אותו מחזור תפעולי. בסדר? אז מה מבקשים איתנו לציין את המחזור התפעולי כדי לראות אם הוא מעל שנה, יודעים שהאיפרס דורש, האיפרס דורש, גם התקנות הקודמות אגב דרשו, עכשיו לא, זה לא נמצא שם, למה? כי האיפרס דורש. אז אם האיפרס דורש, תגידו מה המחזור התפעולי ותעשו את ההבחנה בין שוטף ללא שוטף, אז לפי זה נוכל לדעת איך לסווג את כל מה שיש בדוח כספי, במלאים, בהלוואות וכו'. אוקיי? אז הדרישת גילוי באה מהמקום לייצר את ההבחנה מתי סעיף מסוים יוצג בשוטף, מתי לא שוטף.
אז
תחליטי, תחליטי מהעיקר. תחליטי ממוצע משוקלל, תוחלת הערך, יש לי הרבה שיטות להראה לך, להראות לך איזה, מה נבחור. בדרך כלל הולכים על הדבר העיקרי. תגידי מה הכי עיקרי קצת.
אי אפשר
החברה
הבוחרת שבאה, מה שבא? מה הכי עיקרי? לא מה שבא הכי פשוט שבקושי יש שם המחזור. ממש אותו מוצר או שירות המובילים שלה. לפי זה היא תבחר. אמרתי, אפשר לשקלל, לעשות עוד הרבה דברים, אבל כמובן זה לא נעשה. נקודה נוספת, ציון סכומים. קו מנחה נוסף, ציון סכומים. ציון סכומים, תקנה מספר 9. עוד עיקרון, כן, כן. עוד מעט נסיים את העקרונות הכלליים וניכנס לעוד 2-3 כאלה כלליים, ואז ניכנס לפרטים יותר. על פי תקנה 9, כל פרט שיש לו אומדן סביר לסכום, נדרש לציין זאת. נדרש לציין זאת. אם אין אומדן סביר, אסור לתת מספר. כי אז זה ממש לא בסדר. זה לא הגיוני, זה לא יפה, זה לא... חבל הזמן, בניגוד לכל כללי אתיקה. אז לא נותנים מספר, זהו.
לסעיף.
פשוט. כן, אין מספר לסעיף. מה לעשות? אין לנו עומדן. לא יהיה עומדן, לא ניתן כלום. נקודה נוספת, מידע נוסף. מידע נוסף, תקנה מספר 10, שאומרת שככלל, מעבר לפרטים... כן, כשמדברים אז זה קצת קשה גם בדיוק איזה. נאמר על פי התקנה הזו שמה? שאומר מעבר לפרטים שיש בתקנות נדרש להוסיף פרטים נוספים כאשר רוצים ליישם את תקנה 3 ואת הסטנדרט הכפול בסוגריים, למשל שמידע מסוים ייתן אור על נושא מסוים ויגרום לקורא הדוחות להרגיש שהדוחות באמת משקפים 3 נקודות. משקפים באופן נאות 3 נקודות, כל המילים היפות שלמדנו כבר. נקודה נוספת זה חתימות ותאריך. תקנה מספר 11. נדרש לתת את השם והתפקיד ליד החתימות, שידעו מי חתם. פעם היו חותמים בלי, לא יודעים מי חתם, יש חתימה. אז גם את השם וגם את התפקיד וכן את התאריך של החתימה. התאריך הוא חשוב, התאריך הוא חשוב. דיברנו על זה גם בעבר. אנחנו מוצאים באותו זמן את הדוח הכספי, באותו זמן מה יצא ביחד איתו? דוח המבקרים, מה עוד? הצעת מנהלים ו... דוח דירקטוריון. חוות דעת ערוך, אז אמרנו, דוח כספי, חוות דעת, דוח דירקטוריון והצהרת מנהלים, הכל באותו תאריך. ברגע שיש תזוזה של איזה תאריך של משהו, מתחיל בעיות. מתחיל בעיות, ולמדנו את זה מכל מיני זוויות, ונלמד שנלמד דוח דירקטוריון עוד כמה זוויות לזה. נקודה נוספת, עיקרון המהותיות. עיקרון המהותיות חותך וחוצה תקנות, למדנו שעיקרון המהותיות מורכב מעיקרון כמותי ואיכותי. זוכרים? למדנו את זה מזמן. ומה למדנו? איך מחשבים מהותי כמותי? מה הנוסחה?
5% מרבע.
מה הנוסחה? 5% מה? מה מונה לחנה?
יש שלושה הגדרות. ההון העצמי. 5% מההון העצמי או 2%?
משהו. חלקי משהו. אם הוא גדול ב5% זה משהו, משהו. משמע? מהותי. קודם כל זה הנוסחה. בבחינה ובבחור היא להגיד את משפטים כאלה. הבוחן לא יבין אתכם. עכשיו השאלה מה זה המונה ומה זה המחנה.
המונה זה המחנה.
נכון. אז בואו נרשום.
אבל יש פה הפרדה
לחברה פרטית. יש גם לא 5%, אבל גם 2% ו10%, זה בואו נתן מענה לכל הדברים האלה. ניתן משפטים שיחברו לכם את כל מה שאנחנו דיברנו עד עכשיו. זה ללא תקנה, זה חוצה תקנות, זה מופיע בהרבה תקנות, בהרבה פרסומים, זה סף 99 והנחיית הרשות בנושא מהותיות. כל הדברים האלה למדנו גם בעבר, לא חוזר על המקורות, אבל אני מלמד עכשיו ומנסה לאחד את כל מה שלמדנו עד היום בנושא מהותיות. ככלל, עיקרון המהותיות הבסיסי, שמהווה גם את סף המהותיות המקובל, הוא 5%. הוא 5%, כפי שהוגדר בתקנות ניירות ערך, הללו בחוק ניירות ערך, בהגדרת בעל עניין ועוד. בנוסף, אנו מוצאים סף מהותיות, שונה בפרסומים שונים ובמצבים שונים. למשל, שדיברנו על צדדים קשורים, כמה אחוזים היה שם? מה זה צד קשור? 10%, נכון? או, כן, צדדים קשורים, 10%, עיקרון המהותיות שם. או שלמדתם מגזרים,
כן.
מה האחוז? 75, זה המבחנים, אבל הבסיס הוא 10%. לא דיברתי על שאר המבחנים, 75% מכל המגזרים. זה עוד עיקרון נוסף. בואו קודם כל נתחיל בבסיס. אוקיי, תבחנו, תראו את הבסיס 10%. או שלמדנו סף מהותיות מההון העצמי על פי הנחיית הרשות. מה למדתם? זרקתם את זה מקודם?
2%.
כמה? 2%. 2% מההון העצמי. בהנחיית הרשות של ניירות ערך יש הנחיה בנושא מהותיות. שם נקבע סף מהותיות מההון העצמי? 2%. אוקיי? ברור? עכשיו הבנתי את הסף, עכשיו בוא נראה ממה, מה זה המונה, מה זה המחנה. אז הכלל אמרתי 5% זה המקובל, אבל יש כל מיני ספים, וכל מיני מצבים תמצאו ספים שונים. אבל הכלל הבסיסי שמדברים על תקנות ניירות ערך, בורסה, רשות ניירות ערך, מדברים על 5%. איך מחשבים את ה5%? על פי הנוסחה של משהו חלקי משהו. המשהו במונה
זה
הסעיף הנבדק. המשהו במחנה בדרך כלל זה הסעיף ממנו הוא יצא. מה זה אומר ממנו הוא יצא? לדוגמה, הוצאות הנהלה וכלליות אחרות, כלומר מה שנקרא סעיף אחרים בביאור הנהלה וכלליות, יחולק מתוך הנהלה וכלליות. דוגמה נוספת,
סעיף האחרים ברכוש קבוע יחולק מי?
רכוש קבוע.
סעיף אחרים ברכוש אחר יחולק מי?
רכוש אחר.
מה שכן חריג זה חייבים ויתרות חובה אחרים, מחלקים אותו, אמרתי שהוא חריג, מרכוש שוטף. למה? כי אם הוא באמת יהיה מהותי, מרכוש שוטף שווה לדבר על האחרים. אם לא, זה יישאר אחרים. והמקביל של זה בספקים, כן, סליחה, לא ספקים, לזכאים ויתרות זכות אחרים, זכאים ויתרות זכות אחרים, יחולק מסך התחייבויות שוטפות. זכאים ויתרות זכות אחרים, הסעיף האחרים בתוך זכאים ויתרות זכות, יחולק מהתחייבויות שוטפות. לא מה זכאים ויתרות זכות בכלל, אלא מרמה אחת מעל. למה? כי אם הוא באמת, רק אם באמת הוא יהיה משהו משהו, אז ורק אז נתייחס אליו כמהותי. עכשיו, כשאני אומר יצא לי מהותי, מה יצא לי מזה? עוד כלום. מצאתי שסעיף אחרים הוא מהותי. כמותית. לכאורה, אני צריך להוציא ולהגיד, הנה, שימו לב, יש פה סעיפים מהותיים. אבל עוד לא. אם זה לא יצא מהותי, שכחתי. יצא מהותי, עכשיו את כל התרגיל הזה אני עושה על כל סעיף האחרים. בשביל מה? בשביל מה? שאם למשל יש לי, נניח, חייבים יתרות חובה אחרים, האחרים וחייבים יתרות חובה, מורכב סך הכל 10, 5 שמוליק, יוסף, 1, 2, זאב, יוספה, חצי, וכך הלאה, הכל אחד, 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 אחד. יש רק את שמולי, 5. עכשיו, נניח רכוש שוטף, 70. 10 חלקי 70, גדול מ5%. גדול. אז אני אכנס פנימה, אם 10 חלקי 70 לא היה גדול מ5%, מה הייתי עושה? לא עושה. נכנסתי לעשר ואמרתי, אוקיי, שמולי, 5, יוסף, 1, נעשה 1 חלקי 70, גדול מ5%? לא. אז יוסף יישאר באחרים, וזאב באחרים, ויוספה וכל אלה. רק שמולי צריך להוציא אותו פה החוצה, הנה שמולי יוצא החוצה. ואז 5 חלקי 70 מעל 5%. אז איך יראה הסעיף? יהיה אחרים. כמה? 5, שזה היתרה שנותרה, ו5 שמולי, ויש עוד יתרות כאן, בעלי עניין ועוד, בתוך חייבים יתרות חובה יהיה ביאור שלם שמראה את כל הסעיפים בביאור, ואחרים יהיו כל אלה שהם לא מהותיים. זה שמהותי יצא החוצה.
מציגים
מפרטים. עוד מעט נראה את המילים מציג או מפרט, שונה. בסדר? מפרטים בביאור בנפרד.
אבל למה יוסף לא...
יוסף, כי תעשה 2 חלקי 70, כמה זה?
יוסף
1.
יוסף
1. 1 חלקי 70. לא גדול מ5%.
זה לא 10?
לא, 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 1, הנה, 1. 10 זה הכל אמרתי. 10 זה הכל זה אמרתי, וחילקתי את ה-10 לכל מיני. אז גמרנו. הלכתי...
למרות שאחרים הוא מעט...
נכון, מה לעשות? הם מקבלים עליהם קטעים. מה ייתן לי זה? שאני אראה סעיף את יוסף ויוספה. אז זה עיקרון המהותיות שאנחנו צריכים לבחון אותו כשאנחנו עושים את בחינת המהותיות. עשינו את זה גם במסגרת סיכוני ביקורת, אם אתם זוכרים, ששם עשינו, חילקנו את זה ממחזור המחירות וכו'. פה עוד מחדדים עוד קצת סעיפים, עוד מעט נראה את זה בתקנות, אז חלק מהתקנות ממש שמים לנו את האמירה במה אנחנו נחלק כדי לקבוע את המהותיות. למה סיברתי לכם כל זה? כי התקנות מגדירות בהרבה מאוד מקרים את המשהו חלקי המשהו.
עד היום לא היינו לנו את המשהו וגם משהו מים בדיוק. היינו משתמשים בכל מיני פרמטרים. בתקנות, לאורך כל הקורס הזה, אתם תראו שהם מחלקות את זה בכל מיני דרכים. עיקרון הבא, אלה המילים.
משהו שהוא לא מאוד
בעצם,
אמור לתת עליו
ביאור,
שבעצם הוא לא מהותי.
אני לא נותן ביאור על לא מהותי. אני משאיר את זה באחרים.
לא, בסדר.
אין לו.
אלה כל אחד שיצא, אני אקח אחד, 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 אחד. אני נותן לו
ביאור,
או שלא
יתאו. לא, ממש. לא, רק לחמש, אני מוציא אותו החוצה. מה אמרתי? חמש הוצאתי, הנה, אתה רואה את המילה שמולי בחוץ. וכאן נשאר אחרים, לא הוצאתי אותם.
אז אני אתן ביאור רק על החמש?
נתת ביאור, הנה הביאור, חמש, כן.
זהו, רק על זה אני...
לא רק על זה, עוד פעם. בתוך הימים יתרות חובה, נניח הימים יתרות חובה זה 50. מתוך המוסדות, בעלי עניין ועוד. ואז אני שם את שמולי בחוץ, ואני אומר, הנה. ועוד חמש אחרים. אז בביאור הצגתי אותו כבר. שמתי אותו, פירטתי אותו. הראיתי אותו לציבור. נכון? בדיוק? בדיוק. אוקיי. המילים יוצג, המילים, העיקרון הבא, העיקרון הבא, אז זה השם שלו, המילים יוצג, יפורט ויסובב, זה הכותרת שלו, יוצג, יפורט ויסובב, מי? המילים, זה הכותרת, עוד פעם, פעם רביעית, המילים, תרשמו כותרת, יוצג, יפורט, יסובב. שוב אני חוזר. יוצג, יפורט, יסובב. עכשיו אני מסביר. ברור? סבבה. עכשיו יוצג. כל מקום שיש את המילה יוצג, הכוונה היא להציג אותו בדוח הכספי עצמו. לא בביאורים, אלא במאזן, ברווח והפסד וכו'. לא בביאורים. נקודה שנייה, כל מקום שאני רואה את המילה יפורט, זה מסביר לי שאני צריך לדאוג, או החברה צריכה לדאוג, לפרט זאת בביאורים. המילה יסובב אומרת שיש לסדר את הסעיף לפי הסדר שלו בתקנות. לפי הסדר שלו בתקנות. כלומר, אם יש סדר מסוים בתקנות, חייבים לפעול לפי אותו סדר. ובתקנות אנו נמצא שרשום בדרך כלל המילים הבאות, יוצג ויסווג, או יפורט ויסווג. מה זה אומר? יוצג בדוח עצמו לפי הסדר שאני אומר לך, אני התקנות אומר לכם כך וכך לעשות. אם זה יפורט ויסווג, זה בביאור עם הסדר כפי שאני אומר לך, אני התקנות אומר לכם ככה לעשות. ברור? כשאני אומר יפורט ויסובג, אז אני מתכוון יפורט זה בביאור, ויסובג זה אומר שהוא צריך להיות בביאור לפי הסדר שסיווגו אותו התקנות. התקנות באו ואמרו, הנה ככה אני רוצה רוצות שהנושאים האלו יהיו 1, 2, 3, 4. יש לפעול בדיוק לפי אותו סדר. היסובג זה רק המראה על הסבב, בלבד. יוצג זה בדוח עצמו, במאזן עצמו, ברווח והפסד עצמו, בדוח על השינויים עצמו, בדוח תזרים על עצמו. מה? תציין מה שאתה רוצה. רשום מצוין, אבל המונח יצוין זה כבר תביא בקונטקסט של הזה. המונחים שאני נותן לכם את זה, היועצים המשפטיים שכתבו את התקנות, ככה הראש שלהם היה. אני מביא לכם את הרוח של התקנות מאחורי הכתיבה שלהם. ביצוען זה בסדר, תציין מה שאתה רוצה. ביצוען בדוח הזה, תלוי מה הרשום. בסדר? אין איזה משהו שהוא משוייך ליצוין. אין לי משהו, אלא אם כן תזהה משהו מעניין, אבל מכיר את זה מאז 93 עם התקנות, ואין איזה רוח חדשה מאז בנושא. אוקיי, הלאה. עיקרון הבא, אני חושב זה אחרון להיום, אז יש לנו עוד פרטים פנימה, עוד איזה 40 תקנות לעבור ככה. סתם זה לא ללחץ, זה בסדר. הרוב הקשה מאחורינו. יש לי עוד שתי נקודות. הצגה או סיווג מחדש? הצגה או סיווג מחדש? על פי תקנה 7, אם בוצע סיווג מחדש, יש לציין במקום שבוצע סיווג, לציין כוכבית, נשים שם כוכבית, אין לי מספר מסוים שהנינו אותו קצת, סיווגנו אותו אחרת, נניח העברנו מהנהלה וכלליות להוצאות מחירה או להפך. אז במספרי השוואה יהיה כוכבית ליד המספרים ששינינו, שסיווגנו מחדש. עשנתי כוכבית ליד המספרים שסווגו מחדש. בתחתית העמוד יהיה רשום סווג כוכבית, ולידה סווג מחדש. סווג מחדש. הצגה מחדש, קו נטוי ריסטייטמנט, קו נטוי תיאום למפרע, כל המילים האלה אותו דבר. אז כשיש לנו הצגה מחדש, אז אמרתי, אם הכוכבית אחת יש לי כבר סווג מחדש, אז שמים שתי כוכביות. אם אין סיווג מחדש, אז אין בעיה להשתמש בכוכבית אחת, כן? אז שמים כוכבית או שתי כוכביות או שלוש כוכביות, תלוי כמה כוכביות תפוסות. העיקר לסמן סימון בצורה של כוכבית. בתחתית העמוד יהיה רשום כוכבית או כוכביות. הוצג מחדש פסיק. ראה ביאור X. בביאור יהיה רשום מה היה לפני, מהו השינוי שחל, מה קרה אחרי, איזה תיקון בוצע, והתוצאה שלו, והסבר מילולי על, מהות הקשר, מהות התיקון שבוצע, וכמה שיותר לתת לזה הסבר. כלומר, כאן ממש מרחיבים מה הקשר בין מה שהיה לבין מה שנוצר, למה עשינו את השינויים, למה תיקנו וכולי, כמה שיותר שקורא הדוחות יבין. אז זה סווג מחדש והוצג מחדש. לעתים אתם תראו גם מויין מחדש. המויין מחדש זה הסווג מחדש של התקנות. בסדר? אם תראו במקרה המויין מחדש, זה לא המילים של התקנות, המילים של התקנות זה... מה? אז אני אומר, לא, במויין, מויין זה סווג. מויין שווה סווג. אתם תשתמשו במילים סווג, מויין זה לא הוצג מחדש. זה לא ריסטייטמנט. מויין זה מיון, אין סעיפים. מוצג מחדש זה תיקון, תיקון משפיע על הרווחיות, משפיע על הרבה דברים. כן. כן. מה?
שאמרתי, בתקנה
זאת אומרת, דוחות השוואתיים.
כן.
הנה, הכל רשום פה, למה לא?
שסיגור מחדש,
נסתם. הנה, הם חכו נראות ערך לציגור.
בגימן?
כן, בגימן. הנה, בדלת. הוצג, סווג מחדש, הכל כתוב שם, למה? למה להעליל עלילות סתם? אוקיי. הלאה. אה, דרך אתה קרה, אתה מורים כזה קטן, אני חושב שאני אוהב אותך. אז באייפון? אוקיי, שיחה. בעיקרון, עד כאן הקווים המנחים של התקנות. בואו נדבר על התקנות שדיברנו 1 עד 11 ועוד דברים נוספים שהוספתי, כל אלה קווים מנחים. עכשיו, מתקנה 12 ואילך, נכנסים פנימה לזרקורים על תחומים מסוימים. מתקנה 12, בואו נשום קודם כל על הקבוצות של תקנות ואחר כך נתעמק בהן. מתקנה 12 ועד... הקווים המנחים, הכללים, מה שדיברנו קודם, כבר הכנסנו אותם. הזרקורים. תקנה 12 עד 29... תקנה 12 עד 29 זה דוח על המצב הכספי. תקנה 30 עד...
רגע, עד 29 זה מה?
דוח על המצב הכספי. תקנה 30 עד 38 זה דוח על הרווח הכולל. ו-39 עד 42 זה עסקאות עם בעלי עניין ובעלי שליטה. אתם אומרים זדים קשורים, אני מזכיר לכם, זדים קשורים קשורים לחברות פרטיות. אוקיי? אפשר לשים אותם בחברות ציבוריות, אבל קוראים בציבוריות בעלי עניין, בעלי שליטה, לא זדים קשורים ככה מקובל בכל אופן. עכשיו, בוא ניכנס פנימה. אני מדבר על החלק הראשון, החלק שהוא על ה... מאזן, או מה שנקרא דוח על המצב הכספי. ואני בחלק הראשון, תקנות 12 עד 21. 12 עד... רגע, שנייה, עד 21, למה עד 29? 12 עד 21, לא עד 29 דווקא, שעוסק ב... נכסים והתחייבויות, נכסים והתחייבויות. אחר כך יש שם עוד כמה כניסות להון עצמי ולהשקעות מסוימות שעוד מעט נדבר. השיטה היא כזו, אני אומר לכם תקנה, אתם רושמים. אני אומר לכם את השם של התקנה, אתם רושמים. אני מסביר לכם תמצית, העיקרון, הרציו של התקנה, אתם רושמים. ואז אתם אומרים שאתם מבינים כמובן. אני לא אתן לכם עכשיו, אני לא מכתיב את התקנות. אם מישהו יסתכל, יגיד, רגע, שכחת פה, אמרת ככה, מה אמרתי לכם? מה שחשוב זה הסיכום. נתתי לכם מסגרת עבודה שיכולים לשאול עליה, ואחת השאלות היא, מה הרוח של התקנות? מה הקווים המנחים בתקנות? מה המטרה של התקנות? איך התקנות התחברו לפרס? כל הרקע וכל המילים היפות שאמרתי לכם מקודם, זה שאלת מועצה. הכל זה שפוך כפי יכולתך, בהתאם להבנת הנקרא שקראתם בשאלה. אבל אין שם, פה אין קייסים וניתוחים בהיבט הזה. שוב, הקווים המנחים זה שאלה תיאורטית. מכאן ואילך, מהתקנה 12 ואילך, השאלות הן עלולות להיות שאלות פרקטיות. מה זה שאלות פרקטיות? נותנים לכם ביאור, אתם צריכים להגיד אם הוא נכון או לא, ביאור לקוי או לא. בשילוב, היפרס עם תקנות. אז היפרס אתם לומדים חשבונות. תקנות אני מדבר לכם, ואתם צריכים לדעת אם הסך הכל יש ביאור לקוי או לא, או להפך. לא נותנים לכם ביאור, אומרים תכתבו ביאור על רכוש קבוע. נותנים לכם נושא ואתם צריכים לכתוב את הביאור. אז זה סוג נוסף של שאלות. אז יש לנו סך הכל שלושה סוגים. האחד, על הקווים המנחים, שאלה תיאורטית על הקשר בין היפרס לתקנות ומה שהיה בעבר וקדימה וזוויות לעתיד וכולי, כמו שדיברתי. קווים מנחים, עיקרון המהותיות, ואז להתחיל כל מיני שאלות על עיקרון המהותיות. ושאלות ספציפיות לנושא מסוים. עד כאן ברור סוגי השאלות. עכשיו נכנס פנימה לסוג היותר פרטני. תקנה 12. תקנה 12.
איך אנחנו יכולים לזכור לתוך ביור לכל נושא?
בעיה. לא פשוט, לא פשוט לזכור דוח לדוגמה בעיניים. מה אתם צריכים לעשות? אתם תצטרכו לפתוח מול העיניים שלכם, כשאתם קוראים את מה שאני מכתב לכם, איזשהו דוח, שבראייה צילומית, הדבר הזה איכשהו ייכנס לכם, איך נראה דוח, מי שלא ראה אף פעם דוח מימיו, הגיע הזמן, שנת השלמה, דוח תסיף. לא יודע אם ראיתם או לא ראיתם, חברה ציבורית יש הרבה כאלה שלא רואים. מה לעשות? לומדים את הפינה הזאת, את הפינה הזאת, לא רואים אף פעם דוח שלם. יכול להיות, זה בסדר, לא קרה כלום. אבל אם לא ראיתם, אני אומר, וגם אם ראיתם, שווה לפתוח כל חברה ציבורית, לא משנה איזה. לא צריכים לקחת את הדוח הכספי לדוגמה, שיש במשרד רואה חשבון גדול או בינוני, שבדרך כלל יש להם דוחות לדוגמה. כי מה קורה? זה חבילה כזו. זה פחד אלוהים, אתם פשוט תהיה לכם את כל הניואנסים של הניואנסים האפשרויות.
לא.
משהו רגוע, אז זו חברה ציבורית סבירה, שיהיה לכם בסיס, הרי אנחנו לא נקבל 100, לא 90 גם, ולא 80 וכו'. אנחנו צריכים לעבור, שיהיה לנו איזשהו משהו להגיד. בסדר? אז השיעורי הבית שלכם בנושא הזה, זה יהיה דוח כספי מול העיניים, שאתם קוראים את הדוחות, ה-IFRS 1, שאתם למדתם איך נראה הדוח כספי, ואת התקנות הללו. 12. מתכונת הצגת דוח על המצב הכספי. התקנה הזו אומרת מתכונת הצגת דוח על המצב הכספי. הצגה כמובן זה בדוח עצמו, זה לא בביאורים. כאן נאמר ש יש להציג את זה לפי כללי חשבונות מקובלים, משמע לפי ה-IFRS, אמרנו את זה. אבל אם לא הוצג או לא הוצגה ההבחנה בין שוטף ללא שוטף, נכון? ה-IFRS דורש שוטף ולא שוטף, נכון? למדתם? אוקיי. אני אומר, אם לא הוצג, אם הוצג, סבבה. אם לא הוצג, יש לומר מה המתכונת החדשה ומה הנימוקים למתכונת החדשה. למה סטינו? מה ה-IFRS המעולל? לא בסדר. אם נשינו את זה, נרשום את זה. למשל ברווח והפסד, לא במאזן למשל, הרבה פעמים אנחנו רואים חברות שהשורה למעלה זה רווחי אקוויטי. למה רווחי אקוויטי? כי זה חברות החזקה. זה תכלס ההכנסות שלהם. בדרך כלל איפה אתם רואים רווחי אקוויטי? למטה. משנים את צורת ההצגה. אז מה רושמים בביאור? אומרים, תשמעו, אנחנו חברת החזקה, לא מעניין השוטף, לא שוטף, לא מעניין עכשיו הכנסות, עלות המחר, מעניין אותי למעלה רווחי אקוויטי. למה? כי זה השורה התחתונה, או מה שנקרא השורה הראשונה צריכה להיות. אז אם סטינו מה-IFRS, זה מהפואנטה של תקנה 12, תציינו מה המתכונת שעשיתם ולמה סטיתם. ברור? יפה. תקנה 13, פה דוגמה, תרשמו דוגמה לביאור לקוחות, ביאור לקוחות, ומה רשום פה? אל תרשמו, אני אחר כך אסכם לכם. לקוחות יפורטו בקבוצות לפי אלה. יפורטו זה? איפה?
בדוח כספי.
בביאור, לא בדוח כספי, יפורטו. יפורטו זה בביאור.
יוצגו
זה בדוח עצמו. לא אמרתי יסווגו, משמע. אפילו שיש פה רשימה, לא קריטי הרשימה הזו, הסדר הזה. אם הייתי אומר יפורטו ויסווגו, אז היה חשוב הסדר. פה לא חשוב הסדר. אז בואו תרשמו דוגמה לביאור לקוחות. ביאור לקוחות יהיה כדלקמן. יהיה חוב פתוח. אחרי שורה של חוב פתוח יהיה המחאות לגבייה. אחר כך, סעיף הבא, בניקוי הפרשה לחומס, נותן בסוף שורה תחתונה לקוחות נטו. כלומר, אם ייתנו לכם ביאור שלא כולל את המרכיבים האלו, זה לקוי. עכשיו, למה זה מופיע בתקנות? כי ה-IFRS לא כל כך ביקש את הפורמט הזה בביאורים. הוא מזכיר, אחרי שאנחנו מסווקים, מזכיר הפתוח, אבל אחד לגבייה לא בין. כלומר, יש פה מרכיבים שלא נלקחו, ולכן התקנות דורשות את הדבר הזה, ולכן גם נשאר הביאור הזה, מה שהיינו מצפים שהוא בכלל לא יהיה כאן. היה פה למשל בעבר ביאור על חייבים יתרות חובה, ארוך, מפורק, אבל ב-IFRS יש פה ביאור לחייבים יתרות חובה. שם ממש היה יסווגו ויפורטו, וממש היה סדר מאוד מדוקדק שאסור היה לסטות ממנו. 14 נכסים פיננסיים. למדתם נכסים פיננסיים? יפה. תקנה 14 מוסיפה על מה שאתם מכירים, דרישה לביאור בסיסי הצמדה, כלומר כל נכס ונכס נראה אותו בסכום שלו ולמה הוא צמוד. צמוד מדד, צמוד דולר, לא צמוד. אותו דבר נראה בהמשך בהתחייבויות הפיננסיות. המקביל שלו בצד השני, עוד מעט נגיע לתקנה הזאת. מה זה נותן לנו? זה מראה לנו קשור לסיכונים, לחשיפות, מראה לנו אם יש הלימות בהי בין הנכסים הפיננסיים להתחייבויות הפיננסיות. את זה בחברות הציבוריות לקחו עוד כמה צעדים, כמו בבנקים, והפכו את זה למה? למאזן הצמדה. כל המאזן ערוך לפי תורי ההצמדה שלו. כלומר, מה אנחנו נראה? נראה באור שלם, מאזן, יש לי את כל הסעיפים, מזומנים, משווה מזומנים, אליי, חייבים, רכוש קבוע וכו', התחייבויות, שוטפות, זמן ארוך הון עצמי. כל סעיף יש לו סכום. עכשיו את הסכום הזה נחלק אותו לפי התורים. התורים יהיה צמוד מדע, צמוד דולר, צמוד ין, לא צמוד. ואז כל התהליך הזה, מה יראה לי? נניח לוקח תור צמוד מדד. מה השורה התחתונה מראה לי? נכסים צמודי מדד, בניקוי, התחייבויות צמודות מדד, נותן לי את הנטו, חשיפה למדד, בצד ההתחייבות או בצד הנכסים. ליד זה יש רכוש, ליד זה יש מתח, נגיד דולר, אותו דבר חשיפה לדולר. יכול להיות שאני אראה גם קשר בין דולר לשקל. כלומר, כל הנושא הזה מטרתו לנהל את הסיכונים ואת החשיפות. זה הביאור, זו הדרישה. תקנה 15 דיברנו, זה זכויות במקרקעין. דיברנו בתחילת השיעור, לא יחזור על זה. תקנה 16, גם עליה דיברנו, הנושא שלה זה אופן הצמדת ההתחייבויות. זה אותו ביאור של בסיסי הצמדה שהרגע אמרתי לכם. הצמדת התחייבויות. 17, תקנה 17, הנושא שלה תנאים שבהם מותנית התחייבות. תנאים שבהם מותנית התחייבות. תקנה 17, מה היא אומרת? אם הייתה התחייבות מהותית שמותנית בתנאים כלשהם, יש לפרט את התנאים. מה זה לפרט? איפה?
בביאור.
יש לפרט את התנאים, ואם אכן הם מתקיימים למועד הדוח. ועוד ועוד, יש פה רשימה של דברים שנדרשים, אתם לא צריכים לדעת את כל הדברים, מספיק העיקרון. 18, התחייבויות תלויות. בעיקרון, לא הייתי צריך לראות פה התחייבויות תלויות, כי יש לזה
תקן.
איזה תקן? יס? 37. אבל מה התקנות מחדשות?
מוסיפות.
הן מוסיפות. מה הן מוסיפות? בואו נשום מה התקנות מוסיפות מעבר למה שלמדתם. התקנות אומרות שבמקרה שמדובר בהפסד קלוש, כן, בהפסד ברמת סבירות קלושה, מה למדתם לפי ה-37?
לא
נותנים הפרשה, צמרמורת, קלוש, קלוש, אין הפרשות. קרוב לוודאי, יש עומדן, הפסד, אז יש הפרשה. אבל אני אמרתי קלוש. כלום, לא ביאור, לא, ביאור זה לשקול.
לא צריך
ביאור. כאילו לא צריך ביאור, זה לשקול, אולי, אולי, אולי. אמרת ביאור, אחר כך אתה צריך ביאור, בסדר. עכשיו, מה התקנה הזו מוסיפה? היא אומרת שבמקרה של הפסד קלוש, מה שהתחלתי להגיד, וההפסד הקלוש הזה, אם הוא יקרה חז וחלילה, חמסה חמסה וכולי, זה יפגע במוסכמת העסק החי, אז חייבים לו. כלומר גם תביעה קנטרנית, שאין סיכוי שהיא תתממש. אבל זה יפיל את העסק, זה התביעה של מיליארדים על חברה של מיליון שקל לא נצמי. חייבים לתת באור. לא יכול להיות שנתעלם ממשהו שיכול למחוק את הפירמה, אפילו שזה קלוש, אפילו זה קנטרני, אפילו יועצים משפטים יגידו, הכל בסדר, עליי, אל תדאג. אני על זה. לא מעניין. אנחנו... אנחנו צריכים... לתת גילוי בנושא. בסדר? ברור? זה התוספת של התקנה. בעבר, תקנה 36, תקנות 93, היא הייתה אומרת את כל המצבים האפשריים, פלוס הקטע הזה. מחקו את כל המצבים האפשריים, כל זה יש בה אפרס, נשאר רק קטע קטן. זה תקנה 18. ברור? יפה. תקנה 19, ערבויות. ערבויות. יש לתת גילוי על כל סוגי הערבויות, מי ערב למה, כמה, איך, מתי, ביטחונות. ויש עוד משהו בקשר של תקנה 19 שאני רוצה להרחיב ביחד, תרשמו עם תקנה 23. אז תרשמו, ראו הרחבה נוספת בתקנה 23, אני רוצה לתת איזשהו פוקוס מסוים שם, לא אגיד על מה עכשיו, עוד מעט נראה. תקנה 20, התקשרויות מיוחדות. כל התקשרות מיוחדת, כל התקשרות מיוחדת שיש לחברה מסוימת שלא במהלך העסקים הרגיל, יש להסביר את היקף ההתקשרות, תקופת ההתקשרות, חשיבות ההתקשרות, היקף ההתקשרות, משך ההתקשרות, חשיבות ההתקשרות. והעובדה שההתקשרות חורגת מהעסקים הרגילים, ממהלך העסקים הרגיל. אני לא בהתקשרות של רכישת מקרקעין כנדלניסט. אני עכשיו החלטתי להקים מפעל לשוקולדים לסטודנטים בבר אילן בימי א'. צריך את זה עכשיו, נכון? אז זה ספציפי שלא רגיל, הנהלים, הכל פתאום חריג. לא רגיל לזה, אני עוסק בנדלן, פתאום בשוקולדים. יבוא גם נוסטייה, פריסה מלאה. יש לנו פריסה מלאה. יפה, תחברו ביחד, אין לנו משהו. זה לא עוזר. זוכר בהרבה מקומות, כל כך הרבה אנשים, אבל אף אחד לא מממש. אני יצא לי ממש הרבה עוגות. הרבה עוגות הבאתי, שצצל. לא אני. שני, אשתי, עוד פעם צצל לך? אבל היא מכינה הוגה שהמתכון חבר הזמן. אז אם זה יצצל, אתם תהנו מזה. מה? 0544. אין בעיה, זה סגור, כן, כן. אוקיי.
אבל שאלה עוגות
קצת. כן. זה גם עוגת פרווה ובריאות, עוגת שוקולד כזו, אבל נראה. אוקיי.
הקטע שזה לא לוקח לה הרבה זמן לעשות, זה לוקח לה בדיוק, בדקנו 5-6 דקות הכנה, וזה.
מה,
יכולה לתעבוד
עם זה?
לא, הכל נראה. פעם, זה, המתכון הזה הוא סודי כזה, כל פעם רוצים שנעלה את זה לאתר, ועוד לא העלינו את זה. הוצאה מוכרת. תקנה 21, שיעבודים ובטוחות. יש לתת גילוי? שיעבודים ובטוחות. יש לתת גילוי לכל שיעבוד שניתן לחברה, שניתן בחברה, והבטוחות בגין אותם שיעבודים וההתחייבות שלאורה נוצר השיעבוד. עד כאן הנכסים וקצת ההתחייבויות. תקנה 22 עד תקנה 25 נותנות פוקוס מיוחד על השקעות. תקנה 22 עוסקת בהשקעות בחברות מוחזקות. השקעות בחברות מוחזקות. התקנה הזו אומרת שלכל חברה מוחזקת יש לפרט במתכונת טבלאית, בטבלה, לכל חברה וחברה פרטים עליה, שם החברה, תחומים, היקף ההשקעה בה ועוד. זה עוד איזה ביאור נחמד כזה. תקנה 23 היא תקנה מאוד משמעותית,
שמעתם אותה? עוסקת בצירוף חברות כלולות. שמעתם את המונח הזה? צירוף חברות כלולות. זו התקנה הכי מתוקשרת והכי מופיעה בכל העיתונים. מה היא אומרת? אם החברה השקיעה בחברה כלולה, והחברה הכלולה היא מהותית לעסקי החברה המחזיקה, בסוגריים, מהותיות כאן נבחנת לפי שיטת מגזרים שלמדתם, רק עם 20%. מה זה אומר המשפט שאמרתי? לפי שיטת מגזרים שלמדתם, אבל עם 20%. מה למדתם? איזה מבחנים יש במגזרים? 10%. על מה? על מה? מבחן הנכסים, הרווח הטיפולי, נכון? גם פה אותו דבר. מה זה מבחן הנכסים המזוהים שאני אעשה פה? את מה אני אקח בכלולות? איזה נכס יש לי? השקעה. חשבון השקעה מתוך מה? סך הכל הנכסים. או איזה רווחים אני אקח פה? רווחי אקוויטי. ממה אני אחלק את זה? מהרווח הנקי. כלומר, משתמשים, אני נתתי לכם את זה כמבט על, אתם לא צריכים לזכור בדיוק את המבחנים, לא בודקים אתכם המבחנים, ולא מעניין בדיוק המבחנים, בהבחינה בביקורת. אבל העיקרון, המחשבה, הרוח של זה חייבת להיות שזה לא מהותיות 5%, מהותיות פה זה 20%, ובאותו ראש, ממש כמעט אותם מבחנים שאתם מכירים, כולל המבחנים הנוספים, אתם תראו פה בכלולות. מה זה אומר? ראו מקרה עסקר ודיסקונט, ראו מקרה תנובה ומפתח שמיר. מה קרה בתנובה ומפתח שמיר? בא מאיר שמיר, קנה חלקו בתנובה, אמר אצלי השפעה מהותית, יש לי דירקטורים, אמר אני עכשיו לקחת חלקי ברווחי אקוויטי. ישר רשות רצה, אמרה לו אין בעיה, יש תקנה 23, זוכר? אמר לו, נו מה זה תקנה 23? תצרפו את הדוחות הכספיים למי? למבטח שמיר הציבורי. אז אתם תצרפו, תרשמו צירוף חברה כלולה, תרשמו את זה, תרשמו את זה, כן, תקים עלי בלב, תרשמו את זה, צירוף חברה כלולה, הכוונה היא לקחת את הדוחות שלה, לערוך אותה כאילו היא ציבורית ולפרסם לכל הציבור, כאילו לקחת את תנובה, לערוך אותה כציבורית שהיא פרטית בכלל. זה יותר גרוע מחברה הבת, למה? להיות כלולה כזו, להיות קלה כזו. כי בבת אתה מאוחד בפנים, הכל מתערבב. כלולה אמרתי, מה אמרתי? אני לוקח את החברה הכלולה, עורך אותה יפרס ותקנות ניירות ערך, מגיש את זה ככה לציבור, כאילו הנפקתי את עצמי עכשיו.
מגיש את זה יחד עם הדוחות שלכם.
כן, אבל הם ליד, לא מחובר בפנים.
זה ביאור? ממש דוחות?
לא ביאור, דוחות. מחובר לדוחות של מבטח שמיר. ואז תנובה לא התאים לה, אבל למי לא התאים יותר? אייפקס. אייפקס אמרה, אני השקעתי בחברות פרטיות, אני משקיע בחברות ציבוריות. אני לא אוציא אותה החוצה. בחיים לא. מאיר שמיר, צא מפה. הוא יצא מהדירקטוריון. אמר, אין לי השפעה מהותית. אין תקנה 23. מה הרשות מצאה? עוד רעיון. יש סעיף שנקרא הערכת שווי של נכסים. עשית הערכת שווי שרכשת, נכון? עשיתי. צרפת הערכת שווי. מה השווי של הנכס מול העיניים שלך?
מעל 20%.
שווי, לא משנה מעל 20%. תראה לי את הערכת שווי. כי זה בסיס לנכס שלך שאתה לא ירד הערך שלו. איך אתה יודע שלא ירד הערך? עשית הערכת שווי, נכון?
תראה לי.
אמר עד כאן, מוכר, זהו, עכשיו במחירה. אתם רואים שהוא כל הזמן בתהליך מחירה? מהסיפור הזה? לא שהוא יפסיד, נרווח הרבה מאוד כסף מהסיפור הזה. מהתהליך הזה בסוף? אולי עבר יותר מה שהיו לה נשאר אפילו, אוקיי? אבל רק להראות לכם את התקנה 23, עד כמה זה חזק, עסקר ודיסקונט. עסקר חברה פרטית של סטף. בית משפט אמר, יש תקנה, לא יעזור שום דבר. רשום בתקנה צירוף חברות כלולות, תצרפו. וצירוף, אני עוד פעם אומר, מה זה? ארוך מלא. עוד הערה תרשמו. שנייה, עוד הערה. תקנה 19 אומרת עוד משהו. אותו תקנה 19 שאמרתי לכם קודם. תקנה 19 באה ואומרת, אם החברה החברה ערבה בערבות בלתי מוגבלת בסכום לחברה אחרת, לחברה שנערבת, נדרש לצרף את הדוחות הכספיים שלה. למה נדרש לצרף את הדוחות הכספיים שלה? כי זה ערבות בלתי מוגבלת בסכום. לך תדע מה, מה הסיכון. בואו נראה את הסיכון. כשאני אומר לצרף, זה אומר ארוך, IFRS, עם התקנות האלה. בלי בושה. עד הסוף. ממש, ממש. לערוך אותם, כן.
אני לא הבנתי. אני מחזיק בחברה... 40% בחברה
א', והחזקה
היא מהותית ברבע,
נכון? מעל 20%. לא היא מהותית ברבע, היא מהותית לי למעלה לפי מבחן הנכסים, רווחים וכו'. מבחן כמותי, איכותי, יש כמה מבחנים.
אז עכשיו אוקיי, אז
עכשיו
אני החברה שלי, אני
לקחת
גם
לדוחות
של חברת
הבת
שאני, החברה...
לא בת,
לולה. של החברה של לולה.
כן.
ולצרף, לחזק את
הדוחות
הכלליים שלה, כאילו,
את
כל החברה
ציבורית. הכל, איך שתגיד את זה, הכל, הכל.
אוקיי, אז מה שאתה רוצה שוב, החברה הגלולה הזאת, היא בעצם שרוק השמון שעושה כבר בצמורת.
אז מה, מה הקשר?
אני חושב שרק את הדוח שלהם,
מי זה עושה? החברה עושה, אתה עזוב את הרואה חשבון, מה הרווחת? למה אתה מערב רואה חשבון עכשיו? זה בכלל, לוקחים את הדוח כספי למטה ועורכים את הדוחות. מי עורך? החברה אתה עורך למטה. לא אמרתי לקחת רואה חשבון, אני אמרתי מילה רואה חשבון. מה אתה מערב אותם? כן, למי מגישה דוחות? החברה פרטית, למי מגישה? למה שר המסע? חברת ציבורית זה לא רלוונטי, אז מה זה שאני? חברת ציבורית, אני מה לצרף. חברת ציבורית כבר נמצאת בציבור. אם זה חברת ציבורית, כל השיחה שלנו לא רלוונטית. כי אם זה ציבורית, מה נצרף? ומאין את זה בחוץ?
נכון, אתה
לא מסרק לי חברת פרטית. רק פרטית, כל הסיפור. כל הסיפורים שסיבדתי, סיפורי קרבות, זה חברות פרטיות. תקנה 24, תקנה 24 מדברת על כלולות אחרות. תקנה 24 מדברת על כלולות אחרות ודורשת בכלולות שעומדות במבחני 10%. עוד פעם, אותם מבחנים כמו מקודם, אבל הפעם 10%, לא 20%. כמו שמגזרים, באותו מה שמגזרים שאמרנו, אבל הפעם לא 20%, 10%. נדרש לתת מידע תמציתי. איזה מידע תמציתי הייתי מצפה? תחשבו, יש לי כלולה, תמיד זה בשורה אחת הנכסים. מה היה מעניין אותי? לראות את הנכסים במספר אחד ואת ההתחייבויות. או ברווחי אקוויטי, מה מעניין אותי? קצת הכנסות, קצת הוצאות, לראות קצת פרטים. לראות, תראו לכם, יש לי 1.2 מיליארד בנכסים, 1 מיליארד בהתחייבויות, ויש לי 2 שקל הון עצמי. זה מה שאני מציג, 2 שקל בהשקעה. אבל איזה מיליארדים פה מסתתרים מאחורי זה. אז יש משמעות בפיצול. אז ישנו שינתנו פרטים קצת על הנכסים, קצת התחייבויות, קורטוב של רווח והפסד. וככה נוכל להרגיש איך נראה את החברה מאחורי זה.
עכשיו מה זה כלולות אחרות?
אמרת, 10%.
זה רק 10%?
כן, כן. מתחת לזה כבר לא רלוונטי. תקנה 25. יש לנו תקנה 25 ואחר כך... בקבוצה. לא עזר בית.
כלולות אחרות.
יש לנו עוד שעה, בכיף. רבע שעה, התכוונתי. אמרתי שעה? רבע שעה.
התכוונתי
לעשות.
עוד שעה אתם מגיעים לפה.
אם תעזבו, אמרתי כאן כל היום.
תקנה 25. תקנה 25.
אתם צריכים ללחוץ על המרצים ולנצל אותם שישארו פה עד 9 בלילה. ומה אתם? אתם משלמים בשנות השלמה יותר, כמה שיותר להפסקות, כמה שיותר להפסקות יותר טוב.
בבוקר אנחנו לוחצים אותם,
בבוקר לוחצים אותם? טוב, עוד כמה דברים. כן, נשארים? אתה נשאר איתי? אתה נשאר? זרק. מה? תקנה 25, דיבידנד מחברות מוחזקות. דיבידנד מחברות מוחזקות לבריאות, הכל נכון. פשוט לתת פרטים, איזה דיבידנד קיבלנו מאיזו חברה מוחזקת? איזה דיבידנד קיבלנו מאיזו חברה מוחזקת? כמה דיבידנד מכל מקום? מה הוא משמים? אני אנסה לספר לכם קצת סיפורי קרבות, כדי שאני לא יודע. אבל זה חשבונות. חשבונות או שעוד גילוי, אני לא מבין, בחשבונות זה לא... כל החשבונות, כל המקצוע כזה, לא? אוקיי. משמין? נחת. נחבים, נמדים, אוכלים. פעם היו הרבה סיפורים על רואי חשבון, שהם תמיד ממוצא מסוים, עם חולצה וצבע מסוים, ועם קרחץ. שנים, היום כבר קרחץ זה אין היום, זה בכלל לא... זה הרבה פעם. ואיזה מוצא? אני יודע. אם אני? רק אם אני יודע, אבל... הם הביאו את זה, למשל... סומך הייגן, אז פרד סומך, פרד ססון, אבא של גד סומך, אז הוא היה גם גדל באנגליה והיה גם בעל תואר שם של לוב וכולי, ושם באו הרבה מאוד פן קנה, המוריס קנה, האבא של יזהר קנה, מלא מלא מהמשרדים הגדולים, אתם תראו שם את כל ה... אוקיי. אפשר לספר לכם עוד סיפורים רבים על הקטע הזה, אבל אחר כך נראה אם יש זמן. כן, נראה עוד מעט, נספר את זה, סיפור מעניין. בעיקרון תקנה 26 עד 29 עוסקים בעון העצמי.
איזה
26 עד 29? מסגרת תקנות אלו אנו רואים דרישה לפירוט על הדיבידנדים שהוצאו וחלוקתם, פסיק וחלוקתם, שהוצאו, פסיק, פרטים על ניירות ערך לעובדים, שזה קצת מעבר ל... למה? אופציות לעובדים למדתם. IFRS 2, זה מעבר ל-IFRS 2. ניירות ערך, פרטים על ניירות ערך שניתנים להמרה. פרטים על ניירות ערך ניתנים להמרה ומניות הטבה. על כל אחד יש תקנה, וכל אחד אומר, יש פה פרטים קצת. אתם לא צריכים לזכור בדיוק את הפרטים. אבל כל פרט שנראה לכם הגיוני, תתארו. אם בקשו ביאור על מניות הטבה, תזרמו. עכשיו הגענו לתקנות של רווח והפסד, או מה שנקרא הדוח על הרווח הכולל, תקנות 30-38. כאן יחסית יש יותר סעיפים במבנה, אבל זה לא ממש דוח מלא. על פי התקנות הללו נקבע, כמו שהסברתי לכם בדוח על המצב הכספי, ש יש להציג את הדוח על הרווח הכולל על פי כללי חשבונות מקובלים ולתת את כל דרישות הגילוי שלהלן, שלהלן זה כל התקנות קדימה, גם אם בחרתם בשני דוחות נפרדים או בדוח אחד, נכון? שני מתכונות למדתם, נכון? אז לא משנה באיזה מתכונת בחרתם, הגילוי יהיה מלא, לא רלוונטי המתכונת. וזה כולל, כלומר הדרישות גילוי כוללות בין היתר את הדברים הבאים, בין היתר את הדברים הבאים: ניתוח של ההוצאות וסיווגם, לרבות הנימוקים לשיטת הניתוח, שיטת הסיווג של כל הוצאה והוצאה, פרטים על כל הכנסה והוצאה עיקריים, ניתוח ופירוט של הרכבי עלות המחר, הרכב עלות המחר, תוך התאמה להכנסות המקבילות לה. כלומר, מה זה אומר? זה מעין ביאור מגזרים בתוך הרווח והפסד. כאילו אם יש לי עלות שירותים, אז יש הכנסות בשירותים. יש לי עלות מוצרים, יהיה לי הכנסות בשירותים. הכנסות ממוצרים. כלומר, יש הכנסות והוצאות, הכנסה ועלות מחר, לפי מגזרים בתוך הרווח והפסד. זה לא קשור לביאור מגזרים. שזה ניתוח, אם מה שלמדתם, נכסים, השקעות עוניות, פחת, כל הדברים האלה. עוד ביאור שנדרש שם, זה על מחירות באשראי. מחירות באשראי ומחירות ארוכות מועד. מחירות באשראי ומחירות ארוכות מועד, יש לתת פרטים וניתוח של כל סוגי המחירות הללו.
רגע,
הכל תחת הקבוצה הזו, אני כבר נותן לכם את הסיכום של הקבוצה שתראו רווח והפסד כולל. פחות מעניין אותי תקנה פה, פה זה דווקא נותן איזשהו כיוון, ושזה אני לוקח איזה חבילה אחת. מחירות באשראי ומחירות ארוכות מועד, איפה רואים המחירות ארוכות מועד? למשל
בדירות,
קבלנים, דירות וכו'. אוקיי? אז בקבלנים נראה את הביאור הזה. התייחסות להשתתפות בהוצאות, התייחסות להשתתפות בהוצאות, אם ישנם כאלה, לא תמיד יש השתתפות בהוצאות. ביאור על מימוש נכסים לא שוטפים, רכוש קבוע וכו', אז כל נכס בנפרד. וביאור על מיסים על הכנסה, ביאור מיסים על הכנסה, אז יש ביאור לפי התקן, איזה תקן?
12.
יש ביאור. יש שם מס תיאורטי, פעם היה פה בביאור הזה מס תיאורטי וניתוחי ומיסים מגין שנים קודמות וכו'. כל זה כבר נמצא ביה 12. מה בכל אופן כאן אמרו שחסר ב-IFRS? פה דורשים במיסים את השומות, השומות האחרונות שיש לחברה, את שיעורי המס החלים על התאגיד, ואם יש הקלות במס או פטורים צריך לציין את זה. אז זה מה שנדרש בדוח על הרווח הכולל. דבר אחרון, למדנו אותו בעבר ואמרנו שנזכיר אותו פה היום גם, זה נושא של עסקאות עם בעלי עניין, בעלי שליטה. אתם זוכרים מה השיעור על זנים קשורים, בעלי עניין, בעלי שליטה?
משנים רבות היה שוקר. אז שמה אנחנו רואים את הדברים הבאים. מה נדרש פה? נדרש לתת גילוי.
מה
את הכותרת? הכותרת אמרתי, עסקאות, בעלי עניין ובעלי שליטה, זה הכותרת. התקנות, המספר שלהם כבר אמרתי לכם מקודם. 39 עד 42. ועכשיו אני מסביר מה יש בפנים. מה יש בפנים? אז יש לתת גילוי, יש לתת גילוי לאותן השקעות שבוצעו לבעלי עניין והתחייבויות לבעלי עניין ועסקאות והטבות עם בעלי עניין. מה אמרתי למעשה? השקעות זה כל צד הנכסים, התחייבויות צד התחייבויות פסיב, הטבות ועסקאות זה כאילו הרווח והפסד. למעשה דיברנו על כל הדברים שקשורים לדוח של המצב הכספי והדוח של הרווח הכולל. איזה ביאורים צריכים שם? מכל טוב. על הרכב ההלוואות ובסיסי הצמדה וריביות וכו'. דבר אחרון שיש פה בתקנות זה נקרא התקשרות נמשכת. התקשרות נמשכת זה עדיין תחת זה תקנה 42, זה עדיין בקבוצה הזו, ואני שם אותה בנפרד כי יש שם התנקצות לפרופורמה. מה זה פרופורמה? מה זה פרופורמה? דוח חזוי. לא מוכרח להיות חזוי. יש פרופורמה חזוי, אבל יש פרופורמה שערבני. מה זה פרופורמה שערבני? זה פרופורמה חשבונאית רגילה, קיימת, נושמת מפה אחורה. היא נלמד פרופורמה קדימה, נלמד פרופורמה אחורה. יהיה לנו שיעור שלם שאני אעשה לכם את כל ההבחנות בפרופורמה. פה אני מדבר על פרופורמה לא קדימה, לא תחזית, פרופורמה חשבונאית. מה היא אומרת? מה התקנה הזו אומרת? אני לא אתן לכם את כל הניתוח של פרופורמות, נעשה את זה בשיעור בעוד שני שיעורים שנלמד פרופורמה לעומק יחד עם מידע חזוי ויחד עם חשבונאות רגילה שהרשות נראות איך דורשת. בתקנה הזו, תקנה 42, נאמר, אני מסביר גם מה זה פרופורמה עם ממש תקציר מנהלים. הם מנהלים, לא? בתקנה הזו נדרש לתת באור פרופורמה אתה נסביר מה זה פרופורמה, כן? לא, אני מברך. למצב שבו החברה ביצעה התקשרות נמשכת בתמורה שונה עם בעל השליטה שבה, למשל במקום שהוא יקבל 50,000 שקל בחודש, מכאן ואילך הוא יקבל 70,000 שקל בחודש, או הפוך 20,000 שקל בחודש. במקרה זה יש לתת ביאור בכאילו, קו נטוי, פרופורמה. מה זה פרופורמה? זה משחק בכאילו. גם משחקים בכאילו. מה זה הכאילו ספציפית לתקנה הזו? הבכאילו הזה אומר, וזה גם הביאור, אילו הייתי ממשיך בהתקשרות הזו גם בעבר, אם הייתי עושה את אותה התקשרות שאני עושה עכשיו, גם בעבר, איך היה נראה רווח והפסד? למשל, אני הורדתי לו את השכר, אז איך רווח והפסד נראה שנים קודמות? רווח יותר גדול. ולהפך, אני למה בעל שליטה יוריד לו את השכר? כי הוא הולך להנפקה, הוא רוצה לראות רווח ככה עולה. כי זה עולה, כי בעבר היה לו הוצאות כבדות, אז הוא מראה עלייה. אם אני אעשה לו פרופורמה, אעשה לו הפוך על הפוך. היה לו, אילו, היית נשאר ככה, תראה, אתה נשאר אותו דבר, לא היה שום גידול פה. הגידול נובע רק מההמלצה, מההצעה שלך, מהרעיון שלך, שאתה החלטת להוריד לעצמך שכר. ולהפך. הוסיף הוצאות, הרווח הפסד יורד. רוצים לראות, רגע, בלי השינוי הזה, בלי ההתקשרות הנמשכת, איך היה נראה, אילו, היינו עושים את אותה התקשרות אחורה. זה לא מה שהיא נעשה. זה נשחק בכאילו.
זה בעצם כאילו
סנן
את השינוי
הזה. נכון? אנחנו נלמד פרופורמה שלמשל, אתן לכם דוגמה אחרונה, נניח אחד מכם רכש את מייקרוסופט. ואתם מאחדים, שליטה. השנה אתם מאחדים את זה, איך נראה מספרי השוואה שלכם? אתם היום? מייקרוסופט ככה. יש מקום להשוואתיות? לא. מה אומרים? עכשיו אני אראותך במקרה כזה של רכישה מהותית וייחוד מהותי, אומרת תעשו פרופורמה. הנה, רכשתם את מייקרוסופט מאז ומעולם. אז קודם כל, מה אתם עושים? זה חשבונאות פשוטה. קחו את הדוחות של מייקרוסופט, קחו את הדוחות שלכם, תחברו, תאחדו. אבל מוסיפים עוד קצת הנחות, למה? אומרים, אם מייקרוסופט היה איתכם, לא הייתם צריכים בנק כנראה, אז כבר את הריביות, תורידו את ההוצאות ריבית, אתם כנראה לא הייתם צריכים מחשבים ותוכנות. נותנים לכם, אז בואו נוסיף את ההוצאות האלה ונוריד את ההוצאות האלה. קיצור, מייצרים דוחות ובמחשבה כאילו מאז ועד היום היינו בראש של מייקרוסופט איתנו, או מאז ועד היום היינו בהתקשרות נמשכת לפי מה שיש היום. מה? רק בעל שליטה פה, כן. פה זה ספציפית בעל שליטה. כל המייקרוסופט הזה זה רקע לקראת פרופורמות עתידיים שנסביר לכם. לא עתידים, סליחה, זה פרופורמה שהרבני, חשבנאות, רגילה. זה לוקחים דוחות בלי עתידי. הכל קיים, זה קיים, זה קיים, מחברים. או אם היינו מוכרים את מייקרוסופט, גם אותו דבר, פרופורמה קיים. אתה רואה את הדוח, אתה רואה את הדוח, אתה יודע מה לעשות. לא ממציאים קדימה. נלמד אתכם גם המצאות קדימה. אם אני מסכם את השיעור הזה, יש פה, יש את השלושה דברים שאתם צריכים ממש לדעת. אחד זה את הרקע הכללי. ממש להבין היטב לשאלות תיאורטיות שקיימות או בשאלות קצרות או בשאלות נלוות לשאלות של תשקיפים והנפקות. שתיים, זה להבין את הביאורים הנדרשים. ביאורים נדרשים, כמו שאמרתי, זה יכול להיות או נתנו לכם ביאור ותגידו את הליקויים לאור ההפרש לתקנות, או הפוך, תתנו ביאור ללקוחות, תתנו ביאור בסיסי הצמדה, מבקשים מכם ביאור. איזה ביאורים אתם צריכים ללמוד? אני אעשה את זה גם בחזרה הגנרלית של היום של 12 שעות עם הסברים מה צריכים לעשות. אבל הביאורים הם אותם סעיפים גדולים רגילים, לקוחות, ספקים, זכאים, רכוש קבוע, דברים גדולים, ופה ושם הדברים שלמדנו בתקנות, בסיסי הצמדה, תקופות פירעון, לקוחות, כל מיני דברים כאלה שעולים מהתקנות וה-IFRS שלמדת. שאלות? ביי ביי, תודה, שבוע טוב.
תקן הזה שמת לנו אותו באתר, איזה מה שאתה?
בתקנות, כן.
זה כבר באתר, נכון?
כן, כן, כן.
עכשיו, שאלה נוספת זה, לא הבנתי, קראתי את החומר, קצת חזרתי לשאלה.